ביצה דף ג מתחילים בעזרת השם 13 שורות מלמעלה במילים ואף רבי יוחנן סבר מספרים בדרך צחות שהיו פעם חברותה שלמדו ביחד בהתמדה ושקידה 18 שעות ביממה כל היום רק חשבו בענייני תורה יום אחד פונה אחד מהם לשני לחברו ואומר לו בהתלהבות אל תשאל על מי חלמתי אתמול בלילה לא על מי חלמת חלמתי שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי אני לא מתרגש מזה כל כך אומר לו למה אתה לא מתרגש הקדוש ברוך הוא נגלה אליי בחלום אז הוא אומר לו כן אבל כתוב בגמרא במסכת ברכות אין אדם חולם, אלא מהרהורי ליבו. בטח חשבת על הקדוש ברוך הוא במשך היום, אז חלמת עליו בלילה. זה לא אומר שיש פה איזשהו גילוי שמימי, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליך. אומר לו, באמת אתה חושב שהיה לי רגע אחד זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא אתמול? הרי כל היום למדנו תורה, מתי היה לי זמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא? כמובן שהמעשה הזה הוא בדרך צחות, כי כשאדם לומד תורה, הוא דבוק רק בקדוש ברוך הוא. באותו זמן הוא חושב על התורה, הוא חושב על הקדוש ברוך הוא. כי הרי כל התורה כולה, זה הכל בעצם רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לומדים מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא. הסברות של התורה, זה סברות של הקדוש ברוך הוא כביכול. כשניגשים ללמוד תורה, זה לימוד אחר משאר הלימודים. כשאדם לומד מקצוע של חול, אז הוא לומד את אותו מקצוע. הוא לא חייב להיות דבוק בזה שחיבר את הספר שהוא לומד. אבל כשאדם לומד תורה, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. הוא צריך ללמוד תורה, אבל לפני שהוא לומד תורה, צריך יראת שמיים. לדעת את מה התורה שאנחנו לומדים, את המעלה של התורה, ומה בעצם הכוונה בלימוד התורה שאנחנו לומדים. ראש ישיבת פונוביץ', הגאון המפורסם, רבי אליעזר מנחם מן שח, זכר צדיק לברכה, היה מרבה לספר בהתפעלות את המעשה שהיה עם הגאון המפורסם, רבי עקיבא אייגר, זכר צדיק קדוש לברכה. איך שהוא היה לומד תורה, שהקדוש ברוך הוא היה בתוך הלימוד התורה שלו. למשל הוא הביא דוגמה, כשהגאון רבי עקיבא אייגר היה לומד מסכת ביצה, מספר הרב שח, זה מובא בכמה מקומות, בין היתר זה מובא בספר מחשבת מוסר, חלק ב' ענייני תורה, אות נונטט, הוא מספר שכשהרב עקיבא אייגר, רבי עקיבא אייגר היה לומד מסכת ביצה, והמסכת הרי פותחת בשאלה, ביצה שנולדה ביום טוב, תרנגולת שהטילה ביצה ביום טוב, האם מותר לאכול את הביצה ביום טוב או שאסור? יש בזה ויכוח, בין בית שמאי לבין בית הלל. אז כשהרב עקיבא אייגר היה לומד את הוויכוח, היה לומד ככה. בית שמאי אומרים, לפי דעתנו, רצון השם הוא שהביצה תאכל. זה רצון השם, הקדוש ברוך הוא, לפי דעת התורה, לפי דעת הקדוש ברוך הוא, הביצה הזאת מותרת באכילה. וכשבית הלל אמרו לא תאכל, אז הרב עקיבא אייגר היה אומר, בית הלל אומרים, לפי דעתנו רצון השם שהביצה לא תאכל, שהביצה תהיה אסורה באכילה. את הרעיון הזה מבארים מגדולי החסידות, לפי זה מבארים את הפסוק בתחילת פרשת חוקת. פסוק אומר, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. שואל רבי מיכל מזלוטשוב, או רבי זושה מהניפולי, אח של רבי, הרבי רבי אלימלך מליז'נסק, הרבי רבי זושה מהניפולי, למה כתוב פעמיים לאמור? דרך כלל, התורה אומרת, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, שהשם ציווה לאמור לעם ישראל וכולי וכולי, שיאמרו לעם ישראל, אז מספיק לומר לאמור פעם אחת. אלא הם מבארים על פי היסוד הזה שאמר הרב שח, כמובן הם היו הרבה לפני כן, אבל בכל אופן הם מבארים את הרעיון הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, וידבר השם אל משה ואל אהרון, אני מבקש ממכם לאמור, כשאתם לומדים תורה, תאמרו, אתם למשל שואלים, ביצה שנולדה ביום טוב, מה הדין? אז תאמרו, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם. ציווה השם שהביצה תאכל, ציווה השם שהביצה לא תאכל. כל הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, מה רצון השם? האם רצון השם שהביצה תאכל או לא? זאת אומרת שמסכת ביצה, חכמי ישראל לקחו אותה כדוגמה, שאדם לומד תורה צריך ללמוד תורה ביראת שמיים. גם הרב שח, גם רבי עקיבא איגר, גם רבי זושא מהניפולי או רבי מיכל מזלוטשוב, כשהם לקחו דוגמה, כשאדם לומד תורה ששם שמיים יהיה שגור על פיו, ושהוא יזכור שהוא לומד תורה הוא בעצם עוסק במחשבתו של הקדוש ברוך הוא, אז הם לקחו דוגמה את מסכת ביצה. כשאדם לומד ביצה שנולדה ביום טוב, אז הוא אומר בית שמאי אומרים רצון השם שתאכל, ובית הלל אומרים רצון השם שלא תאכל, ולא בכדי, כמו שכבר הבאנו בשיעור הקודם, בפתיחה למסכת, את מה שאמר נכדו של הגאון רבי חיים קניבסקי, הוא כתב את זה בספרו, אבני המקום על מסכת ביצה חלק ב', רבי יצחק קולדצקי. הוא ספר שהוא שואל את רבי חיים קניבסקי, מה הטעם של הסגולה, שאומרים שמסכת ביצה זה סגולה ליראת שמיים. הוא אומר לו שזה מקובל מהארי הקדוש, ויש לזה טעם על פי הקבלה. במסכת ביצה אנחנו מוצאים את עניין היראת שמיים, ללמוד תורה, לדעת, זה רצון השם, או זה רצון השם, שוויכוח, בית שמאי, בית הלל, מה רצון השם, אבל בכל אופן, לפי דעת בית הלל, ביצה שנולדה ביום טוב, אסורה באכילה. למה היא אסורה באכילה? בשיעור הקודם הבאנו על זה ארבעה טעמים. הטעם של רב נחמן, מכיוון שהתרנגולת הזאת מיועדת, מדובר פה בתרנגולת שמיועדת להטלת ביצים, לא מייעדים אותה לאכילה. הרי ביום טוב מותר לשחוט ולאכול תרנגולת. אבל את התרנגולת הזאת היא לא מייעדים לאכילה, אז היא מוקצה, אז גם הביצה שלה היא מוקצה. ובאמת, גם היא וגם ביצתה אסורה מתורת מוקצה, מתורת נולד, הביצה מתורת נולד, שזה גם כמו מוקצה. לעומת זאת, לפי דעת רבה, הטעם למה הביצה אסורה, מכיוון שהתורה אומרת והיה ביום השישי, שיום השישי בדרך כלל זה יום חול, אז והכינו את אשר יביאו בשבת. זאת אומרת ביום חול מכינים את הדברים לשבת. ביום חול מכינים את הדברים ליום טוב שגם כן נקרא שבת, כמו שרש"י מביא שם. אז אם כן, ביצה שנולדה ביום טוב, מדובר פה ביום טוב שלאחר השבת, ואם כן ההכנה של הביצה הייתה בשבת. כי הכלל הוא שביצה שנולדה היום, נגמרה הכנתה אתמול. חכמים גזרו גם ביום טוב שהוא לא אחרי שבת לאסור את הביצה מדרבנן, משום ביצה שנולדה ביום טוב שלאחר השבת שהיא אסורה מהתורה, כי היא הוכנה בשבת, כי גמר ההכנה של הביצה זה מאתמול והתרנגולת מטילה אותה למחרת. אז אם כן הביצה הזאת הוכנה ביום שבת, לכן היא אסורה מהתורה ביום טוב. טעם השלישי זה טעמו של רב יוסף, כיוון שהרי אסור לקצור, מלאכת קוצר, אסור לקצור שום דבר מהעץ ביום טוב, בשבת, וחכמים תקנו שגם פרי שנשר מעצמו יהיה אסור באכילה בשבת או ביום טוב. אם הוא נשר בעצמו ביום טוב למשל, הוא אסור באכילה באותו יום טוב. פירות הנושרין, ובאותה זמן שתקנו את התקנה הזאת, תקנו גם כן שביצה שנולדה ביום טוב, שהיא גם כן כמו פרי שנשר, הביצה היא כמו פרי שנשר, שהיא גם כן תהיה אסורה. ולמד זאת לפי דעתו של רבי יצחק, הסיבה למה ביצה שנולדה ביום טוב אסורה, זה מכיוון שהרי יש הלכה שאסור לשחות פירות, להוציא מהם את המיץ בשבת וביום טוב. וכשיש פרי שנשחת ממנו המשקה ביום טוב, אז המשקה הזה אסור בשתייה, זה נקרא משקים שזהבו, זה גזרה מדרבנן. מהתורה אסור לשחות, ואם אדם שחט אסור לשתות את המשקה. אבל מדרבנן תקנו שגם אם המשקה נשחט מעצמו, מהפרי, גם כן המשקה הזה יהיה אסור. ומכיוון שביצה זה גם כן נראה כמו משקה שיוצא מתוך התרנגולת, אז גם נכלל בתקנה הזאת של חכמים, וגם הביצה שנולדה ביום טוב תהיה אסורה משום משקים שזהבו. אלה היו ארבעה טעמים, למה ביצה שנולדה ביום טוב לפי בית הלל לא תאכל. מביאה הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר, כמו דעתו של רבי יצחק, שהטעם למה לפי בית הלל ביצה שנולדה ביום טוב אסורה באכילה ביום טוב, זה גזרה משום משקים שזהבו, שזה דומה כמו משקה שנסחט מתוך הפרי, ככה הביצה יצאה מתוך התרנגולת, והיא אסורה מאותה התקנה שחכמים אסרו לשתות משקה שזב מתוך הפרי מעצמו, כדי שלא יבואו לסחוט את הפרי. איך אנחנו רואים שרבי יוחנן סובר גם כן, שהטעם של בית הלל, למה ביצה שנולדה ביום טוב אסורה באכילה, זה משום משקים שזהבו. מהסתירה שרבי יוחנן מביא בין דברי רבי יהודה, ומהתירוץ שהוא תירץ את הסתירה הזאת, אנחנו כבר למדים שלפי דעתו הסיבה למה ביצה שנולדה ביום טוב אסורה זה גזרה משום משקים שזהבו, ומיד נראה. ואף רבי יוחנן סבר, כמו שאמרנו, גזרה משום משקים שזהבו, ולכן אסרו ביצה שנולדה ביום טוב לאכול את זה באותו יום טוב. מאיפה אנחנו יודעים שרבי יוחנן סובר שתם הוא משום משקים שזהבו? דרבי יוחנן רמי, רבי יוחנן הקשה סתירה, דרבי יהודה, דרבי יהודה, בין דבריו של רבי יהודה במקום אחד לדבריו במקום אחר, ומשנה, והוא תירץ את הסתירה, ולפי המהלך של הקושייה והתירוץ, אנחנו למדים שלפי דעתו של רבי יוחנן, הסיבה למה ביצה שנולדה ביום טוב, זה משום גזירת משקים שזבו ונסחטו מעצמה. דתנן, יש משנה במסכת שבת. לפי דעת חכמים, זאת אומרת, זה דבר שהוא לפי כל הדעות, אין סוחטין בשבת את הפירות להוציא מהן משקים. אסור בשבת לסחוט פרי. למה? זה נקרא סוחט. מה זה סוחט? מפרק, שזה תולדה של מלאכת דש, שהוא מפריד בין הפרי לבין המשקה של הפרי. ולכן זה אסור, זה לפי כל הדעות, אסור לסחוט בשבת ויום טוב. והשאלה היא, מה יהיה הדין אם יצאו המשקין מעצמם? יצאו המשקין מעצמם. אז לפי דעת חכמים, תמיד המשקים יהיו אסורים לאותו יום, לשבת או ליום טוב. רבי יהודה אומר, תלוי למה מיועדים הפירות האלו. אם הפירות האלה מיועדים לאוכלין, שומרים אותם לצורך אכילה, ועד רבה בעל הפירות מפריע לו, הוא מצטער על המשקה שזב מתוך הפירות האלה. כי זה קצת מוריד מהשבח של הפרי, הפרי הוא פחות משובח אחרי שיצא ממנו קצת מהמיץ. אז לכן, היוצא מהן מותר, המיץ שיצא מעצמו מותר. מה אתה חושב שהבעל הפרי יבוא ויסחוט את הפרי הזה? אם תתיר לו לשתות את המיץ, הוא לא יבוא לסחוט את הפרי, כי הפרי הזה מיועד לאכילה, ולא נוח לבעל הפרי שיסחטו את הפרי הזה, אז הוא לא יבוא לסחוט. אבל ואם הפירות שזבו מהם המשקים מיועדים למשקין, באמת מיועדים לסחיטה, אז רבי יהודה מודה שהיוצא מהם יהיה אסור, כי הוא הרי מייעד את הפירות האלה לסחיטה. והוא פשוט לא הספיק לסחוט את הפירות לפני שבת ויום טוב. אם תתיר לו לשתות את המשקים שנסחטו מעצמם, אולי הוא יבוא גם לסחוט, כי הוא מעוניין במיץ הזה. לכן זה אסור. בכל אופן, לפי דעתו של רבי יהודה, אם הפירות האלה מיועדים לאוכל, ויצא מהם משקה, המשקה הזה יהיה מותר. למה? על מה? כל אוכלין, כל פרי שהייעוד שלו הוא מיועד לאכילה, לפי דעתו של רבי יהודה, אם יצא ממנו חלק, למשל המיץ, אנחנו מייחסים אליו כאוכלה דיפרט, כמו אוכל שנפרד מאוכל הוא, ולכן זה מותר. זה כמו שבאדם יש לו כיכר לחם, והוא פורס מזה פרוסה ואוכל. לא נגיד שהפרוסה נחשבת עכשיו איזשהו דבר בפני עצמו, למשל נולד או לא יודע מה. אין בזה שום איסור. אותו דבר גם כשהפרי מיועד לאכילה, אם יצא מזה משקה, המשקה הזה יהיה מותר בשתייה, כי הוא בסך הכל כמו אוכל שנפרד מאוכל. בכל אופן, לפי דעתו של רבי יהודה, מה אנחנו רואים? שהוא לא חושש את הגזרה של משקים שזבו, שיהיה אסור לשתות משקה שזב מעצמו, אם המשקה הזה יצא מתוך אוכל, מתוך דבר שמיועד לאכילה. ועל זה מקשה רבי יוחנן סתירה מדבריו של רבי יהודה במקום אחר, ורמין הוא, רבי יהודה אומר במסכת עירובין, יש ויכוח שם, הרי ראש השנה אנחנו עושים שני ימים, עושים שני ימים, עכשיו, לפי דעתו של רבי יהודה, שני הימים של ראש השנה זה ספק, מכיוון שלא יודעים האם ראש השנה הוא ביום הראשון או שהוא ביום השני, לכן עושים יומיים. אבל זה נקרא שתי קדושות. מה פירוש שתי קדושות? דיינו, כל יום הוא בפני עצמו. זאת אומרת, אם היום הראשון הוא ראש השנה, אז היום השני הוא חול. ואם היום הראשון הוא חול, אז היום השני הוא ראש השנה. ולכן לפי זה אומר שם רבי יהודה במסכת העירובין, ורשי כאן מביא את זה, את ההלכה הראשונה, שהרי בשבת אדם מותר לו ללכת בתוך העיר כמה שהוא רוצה, אבל כשהוא רוצה לצאת מחוץ לעיר, מחוץ למקום שהוא קנה בו שביטה, כמו שזה נקרא, מותר לו ללכת רק עד 2,000 אמה. אם הוא רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה, הוא צריך לקנות שביטה בסוף ה-2,000 אמה שלו. איך הוא קונה שביטה בסוף ה-2,000 אמה שלו? הוא בערב שבת הולך לשם, שם שם המזון של שתי סעודות, למשל בסוף 2,000 אמה מחוץ לעיר, ואז אנחנו מחשיבים, כיוון שדעתו של האדם, איפה אתה שובט בשבת? במקום איפה שאתה הולך לאכול את הסעודות של שבת. כיוון שדעתו של האדם במקום הסעודה שלו, יש לו מזון שתי סעודות באותו מקום שבסוף התחום, אנחנו אומרים שהוא שבת שם בסוף 2,000 אמה, ולכן הוא מותר ללכת מהמקום שהוא שם שם את העירובי תחומין שלו, במקום ששם הוא שבת, מותר ללכת משם 2,000 אמה לכל צד. אז אם הוא אחרי זה נמצא בעיר, הוא הולך 2,000 אמה עד המקום של העירובי תחומין, ועוד 2,000 אמה מהעירובי תחומין, ומתרחק מהעיר עוד 2,000 אמה. זה נקרא עירובי תחומין. עכשיו אם בן אדם רוצה שיהיו לו, שיהיה לו אפשרות ללכת ביום הראשון של ראש השנה לצד צפון, וביום השני של ראש השנה לצד דרום, הוא יכול לעשות שני עירובים. הוא יכול לעשות עירוב ביום הראשון לצד צפון, וביום השני לצד דרום. כך סובר רבי יהודה. למה? מכיוון שכל יום הוא קדושה בפני עצמה. זאת אומרת, אם נאמר שיום הראשון של ראש השנה הוא היום טוב האמיתי, הוא הראש השנה האמיתי, אז בסדר, עושה עירובי תחומין לצד צפון, ואז ביום השני לא צריך בכלל עירובי תחומין, כי הוא יום חול. ואם זה הפוך, שהיום השני זה ראש השנה, אז העירוב שהוא עשה ביום הראשון של ראש השנה לצד צפון, זה, הוא לא צריך את העירוב הזה בכלל, מותר לו גם ככה ללכת. אז רק העירוב שהוא עשה ליום השני לצד דרום, רק הוא נתפס, ולכן הוא יכול ללכת ביום הראשון לצד צפון, וביום השני לצד דרום. ועל זה עוד אמר רבי יהודה, כיוון שרבי יהודה סובר, ששני הימים של ראש השנה הם שתי קדושות כמו שקראנו לזה, אז לכן אמר על זה רבי יהודה, אם יש לאדם סל של פירות שישר מהעץ, עדיין לא הפרישו מזה תרומות ומעשרות, ביום טוב אסור להפריש תרומות ומעשרות, כמו שנראה בהמשך המסכת, זה נחשב שהוא מתקן את הפרי, אסור לעשות את זה. אז פה מה הוא יכול לעשות אם הוא שכח לתת תרומות ומעשרות בערב יום טוב? הוא רוצה לאכול את הפרי ביום טוב, מה העצה שהוא יכול לעשות? אז על זה אמר לו רבי יהודה, יש לי בשבילך פתרון, מתנה אדם על כלכלה, הכוונה על סל של פירות, של פירות טבל, ביום טוב ראשון, ואוכלה ביום טוב שני. מה הפירוש? הוא לוקח את הסל של הפירות, והוא מפריש, הוא מסמן, פירות מסוימים הם יהיו תרומה, פירות האחרים הם יהיו מעשרות, והוא אומר, אם היום זה יום חול, ומחר יהיה ראש השנה, אז אני עכשיו מפריש את הפירות האלה לתרומות, ואת הפירות האלה למעשרות. ואז היום, מכיוון שזה יום חול, כבר היה אמור להיות לו מותר לאכול את הפירות האלה, רק מכיוון שאולי זה היום יום טוב, ואסור לו להפריש תרומות ומעשרות, אז היום הוא לא יאכל את זה. אבל מחר כבר יהיה לו מותר לאכול את זה, גם אם זה יום טוב, כי אם היום באמת היה חול, אז מותר לו להפריש היום תרומות ומעשרות, בוודאי. ואז מחר יהיה לו מותר לאכול את הפירות האלה. ולמחרת, וככה, ואם היום זה יום טוב, אז לא אמרתי כלום. אם היום הראשון זה יום טוב, אז לא אמרתי כלום. לא הפרשתי תרומות ומעשרות, אני בכל מקרה לא אוכל היום את הפירות האלה. עכשיו, למחרת, ביום השני של ראש השנה, הוא לוקח את אותם פירות והוא אומר, אם אתמול היה חול והיום זה יום טוב, אז כבר הפרשתי תרומות ומעשרות אתמול, אני לא צריך לעשות היום שום תרומות ומעשרות. אבל אם אתמול היה יום טוב, ואז בעצם לא הפרשתי תרומות ומעשרות, כי על הצד שזה היה יום טוב, אני לא אמרתי כלום כמו שהתניתי אתמול. אז היום אני הולך להפריש תרומות ומעשרות, כי אם אתמול היה יום טוב, אז היום זה יום חול. ואם היום זה יום חול, מותר לי להפריש תרומות ומעשרות, זה לא ראש השנה, ואז זה מוכר ביום השני, בוודאי שיהיה לו מותר לאכול את הפירות האלה, כי על הצד שהיום זה יום חול, בוודאי שמותר לו להפריש תרומות ומעשרות ולאכול באותו היום. וכן, אומר רבי יהודה, ביצה שנולדה ביום טוב, ביום הראשון של ראש השנה, תאכל ביום השני של ראש השנה. למה לא ביום הראשון? מה אתה רואה מפה? בשני אין, בראשון לא. למה בראשון לא? כי אנחנו רואים שלפי דעתו של רבי יהודה, ביצה שנולדה ביום טוב, אסורה באכילה. מה הסיבה? אז בהמשך הגמרא מביאה את התירוץ השלישי, כי רבי יהודה סובר, איסור מוקצה. איסור מוקצה, מדובר, הביצה הזאת יש לה דין של מוקצה, היא נולדה ביום טוב, ולכן היא אסורה. ואם כן לא מתחילה בכלל הקושייה, אתה שואל, למה היא מותרת לאכול בשני ולא בראשון? כי ממה נפשך? אם היום הראשון היה ראש השנה, אז היום השני זה יום חול, אז בוודאי שהביצה מותרת ביום שני. ואם היום הראשון היה חול, והיום ביום השני זה ראש השנה, אז זאת אומרת שהביצה הזאת נולדה ביום חול, אז ודאי שהיא תהיה מותרת בראש השנה. אבל בכל אופן, למה ביום הראשון היא תהיה אסורה? אז אם נאמר שזה בגלל שהביצה שנולדה ביום טוב יש לה דין של מוקצה, אז השאלה לא מתחילה. אבל מזה שבכלל השאלה לא מתחילה, למה זה סותר את הדברים שאמר רבי יהודה במשנה הקודמת? רבי יהודה אמר שני דינים. במשנה הראשונה, במסכת שבת, הוא אומר שאם יש לך פירות שמיועדים לאכילה ויצא מהם משקה, המשקה שיצא מהם נחשב כמו אוכל שנפרד. זה נחשב כמו אוכל שנפרד. ולכן זה מותר. ומה שאנחנו כאן למדים, שביצה שנולדה ביום טוב, אסורה ביום טוב, וכיוון שהיא מוקצה, שני דינים שונים בכלל. אבל רבי יוחנן כן הקשה סתירה פה בשני הדברים האלה של רבי יהודה. מה הקשר בין שני ההלכות האלה? למה שבכלל יהיה סתירה ביניהם? למה אנחנו למדים מפה? שלפי דעתו של רבי יהודה, ביצה שנולדה ביום טוב, הסיבה שלפי בית הלל היא אסורה, זה משום משקים שזבו, כמו מיץ שיצא מתוך הפרי. אז אם כן, שתי המשניות האלה ממש שוות. המשנה הראשונה מדברת על משקים שזבו, והמשנה השנייה מדברת על משקים שזבו. גם לעניין פרי שמיועד לאכילה, שיצא ממנו משקה, הנידון כאן זה לעניין משקים שזבו מעצמה, וגם לעניין ביצה שנולדה ביום טוב. הנידון הוא לעניין משקים שזבו. אבל מה? יש כאן סתירה. מה הסתירה? כי הרי אם אתה אומר שפירות שמיועדים לאכילה, גם אם זבו מהם משקים, המשקים האלה מותרים כי זה אוכל שנפרד, אז למה לעניין ביצה שנולדה ביום טוב? הרי גם התרנגולת זה מיועדת לאכילה. אז למה ביצה שיצא מהתרנגולת אמורה להיות אסורה? זה כמו משקים שזבו מפירות שמיועדים לאכילה, שהם מותרים כן. למה אתה אוסר את הביצה? ועל זה רבי יוחנן באמת לא מצא שום תירוץ, והוא היה חייב לתרץ, ומשנה, רבי יוחנן מוחלף את השיטה. באמת מסכת שבת צריך להחליף את הדעות, שלפי דעתו של רבי יהודה זה לא משנה אם המשקים זבו מפרי שמיועד לאכילה או מפרי שמיועד לשחות ממנו ולהוציא ממנו משקה, בכל מקרה המשקה שזב ממנו יהיה אסור. ואז זה מסביר גם למה הביצה שנולדה ביום טוב תהיה אסורה. נכון שהתרנגולת מיועדת לאכילה, אבל הביצה שיצא ממנה היא תהיה אסורה, כמו משקה שיצא מפרי שמיועד לאכילה. ואז זה מובן. ולעומת זאת דעת חכמים שזה תלוי. אם האדם מייעד את הפירות האלה לשתייה, באמת המשקים שיצאו מעצמם יהיו אסורים באותו שבת או באותו יום טוב. אבל אם הוא מייעד את הפירות האלה לאכילה, אז המשקים שיצאו מהם יהיו מותרים. זה מה שאומרת הגמרא, מדי כמרא, מילי ועד עדי, מזה שרבי יוחנן מקשה סתירה בין הדין של משקים שזהבו לבין ביצה שנולדה, שמע מן אחד תמה הוא. זה אתה לומד שלפי דעתו של רבי יוחנן, לפי דעתו של רבי יהודה, שיש אותו טעם. קודם כל רואים שרבי יוחנן סובר שיש את אותו טעם באיסור של משקה שזב מתוך הפרי ובאיסור של ביצה שנולדה ביום טוב, ששניהם זה בגלל משקים שזבו. אז אם כן, באמת רואים מפה שלפי דעתו של רבי יוחנן, הסיבה למה ביצה שנולדה ביום טוב אסורה, זה משום משקים, גזרה משום משקים שזבו, כדי שלא יבואו לשחות את הפרי ביום טוב. רבינה אמר, יש לי תירוץ אחר לתרץ את הסתירה בדבריו של רבי יהודה, בין משקין שיצאו מפרי שמיועד לאכילה, לבין ביצה שנולדה ביום טוב מתרנגולת שמיועדת לאכילה. לעולם לא תהפוך. אל תהפוך ותאמר שרבי יהודה הוא זה שסובר שמשקין שזבו אפילו מפרי שמיועד לאכילה יהיו אסורים, וחכמים הם אלה שחילקו ואמרו שרק משקה שזב מפרי שמיועד לסחוט אותו ולוצרים ממנו משקה, רק אז המשקה יהיה אסור, אבל אם הוא יצא מפרי שמיועד לאכילה, אז המשקה יהיה מותר. ובאמת, רבי יהודה סובר, שמשקין שזב הוא מפרי שמיועד לאכילה, או ביצה שנולדה ביום טוב, מתרנגולת שמיועדת לאכילה, יהיו מותרים. כמו שבאמת רבי יהודה אמר במסכת שבת. אל תהפוך את הדעות, תשאיר את הדעות כמו שהם. חכמים הם אלה שסוברים, שלא משנה אם הפרי מיועד לאכילה או שמיועד לסחוט אותו ולוצא ממנו משקה, בכל מקרה משקים שזב הוא יהיו אסורים, ובאמת רבי יהודה הוא זה שמחלק, והוא סובר שרק משקים שיצאו מתוך פרי שמיועד לסחיטה, רק אז המשקים יהיו אסורים, אבל אם זה מפרי שמיועד לאכילה, המשקים יהיו מותרים. אז אם כן תשאל, למה לפי דעת רבי יהודה, ביצה שנולדה ביום טוב, תהיה אסורה ביום טוב, ביום הראשון, ורבי יהודה באמת סובר שהיא תהיה מותרת. ומה שכתוב כאן, שתאכל בשני, הביצה הזאת, כן, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה, תאכל ביום טוב השני של ראש השנה. לדבריהם דרבנן כאמר לו, רבי יהודה בא לומר, לפי שיטתם של חכמים שחולקים עליו, שהם סוברים, ביצה שנולדה ביום טוב אסורה, אבל לא רק שהיא אסורה ביום הראשון, היא אסורה גם ביום השני, כי שני הימים של ראש השנה נחשבים כמו קדושה אחת, זה כמו יום טוב אחד ארוך שמתפרס על שני ימים. וזה לא שיש פה כל יום ספק, אולי היום יום טוב, אולי היום חול. ולכן ביצה שנולדה ביום טוב ראשון אסורה גם ביום טוב שני. על זה אומר להם רבי יהודה, למה אתם כל כך מחמירים? לדברי דרבנן כאמר לו, לדידי לפי שיטתי ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, אפילו ביום טוב ראשון, נמי תהיה מותרת, התשריה. למה? דאוכלה דאפרת הוא, זה אוכל שנפרד. התרנגולת הייתה מיועדת לאכילה, אז הביצה שיצאה ממנה מותרת. זה כמו פרי שמיועד לאכילה, שהמשקה שיצא ממנו מותר. אלא לדידחו, אתם שאתם סוברים שביצה שנולדה ביום טוב אסורה, למה אבל היא אסורה גם ביום השני? הודו לי מי את בשני שריה, מכל מקום תודו לי לפחות שהביצה תהיה מותרת ביום השני של ראש השנה. זה שתי קדושות אין, כי הרי היום הראשון ספק אולי הוא קודש, אולי הוא חול, והיום השני ספק קודש, ספק חול. אם היום הראשון קודש, אז היום שני חול, אם היום הראשון חול, היום השני קודש. ואמר לי רבנן, לא, אנחנו מתווכחים איתך בשתי דברים. קודם כל אנחנו מתווכחים איתך, כי אנחנו סוברים שביצה שנולדה ביום טוב אסורה. חוץ מזה אנחנו מתווכחים איתך, שראש השנה, שני הימים שלו, זה לא שתי קדושות, אלא קדושה אחת היא. זה כמו יום טוב אחד ארוך שמתפרס על יומיים. אז הסיבה, מצד שנולדה ביום טוב ראשון, אסורה גם ביום טוב שני. כאן הגמרא מביאה את התירוץ השלישי לתרץ הסתירה בין המשנה מסכת שבת לעניין משקים שנסחטו מפרי, לבין המשנה מסכת עירובין לעניין ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה. הגמרא מביאה פה את התירוץ שתרצנו כתירוץ פשוט, שלא קשור בכלל לעניין של משקין שזבו, שבעצם אין בכלל סתירה בדבריו של רבי יהודה. רבי נברי דרבולה אמר, אין פה בכלל שום קשר בין שתי המשניות האלה. אתה רבי יוחנן בא לחבר בין שתי המשניות, כי לפי דעתך ביצה שנולדה ביום טוב, הסיבה שלפי בית הלל היא אסורה, זה משום משקין שזבו. אז אם ככה, אני שואל את השאלה, גם אם זה אסור משום משקין שזבו, הרי התרנגולת מיועדת לאכילה, ולפי רבי יהודה, משקין שזבו מפרי שמיועד לאכילה אמורים להיות מותרים. התשובה היא, מה פתאום? רבי יהודה לא סובר שהסיבה שביצה שנולדה ביום טוב אסורה, זה בגלל המשקים שזבו, מה? אין שום קשר. בעניין המשקים שזבו מהפרי, סובר רבי יהודה שאם זה פירות שמיועדים לאכילה, המשקים מותרים בשתייה. והכה, פה לעניין ביצה שנולדה ביום טוב, זה שבית הלל אומרים שהביצה אסורה, מדובר פה בתרנגולת העומדת לגדל ביצים. שהיא לא מיועדת לאכילה, ולכן התרנגולת בעצמה מוקצה. והביצים שנולדו גם כן מוקצים, עוד יותר מזה הם נחשבים נולד, שזה יותר חמור ממוקצה רגיל, זה מוקצה בדרגה חמורה יותר. ורבי יהודה, הסיבה למה הוא אוסר את הביצה ביום טוב? הוא הולך לטעמי לפי שיטתו בכל השעס, דאית לי מוקצה, שהוא מחמיר מאוד בדיני מוקצה. וזה לא קשור לעניין של משקים שזבו. זה הסיבה. שביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה, היא תהיה אסורה ביום הראשון, לפי דעתו של רבי יהודה. אז אם כן, תירצנו שלושה תירוצים לסתירה בין שתי המשניות, בדעתו של רבי יהודה. מצד אחד רבי יהודה אומר שמשקה שזב מתוך פרי שמיועד לאכילה, המשקה יהיה מותר. מצד שני, הוא אומר שביצה שנולדה ביום טוב תהיה אסורה. אז תירוץ אחד אמרנו שבאמת, רבי יהודה סובר שגם משקים שזבו מתוך פרי שמיועד לאכילה יהיו אסורים. גם ביצה שנולדה ביום טוב תהיה אסורה. תירוץ השני שתירצנו, שמשקים שזבו מתוך פרי, שמיועד לאכילה באמת יהיו מותרים, וגם מיטה שנולדה ביום טוב תהיה מותרת. רק רבי יהודה דיבר לפי דעת רבנן, הוא אומר, לפי דעתכם לפחות, אפילו לפי דעתכם שאתם מוסרים ביצה שנולדה ביום טוב, לפחות תגידו שתהיה מותרת ביום השני, שזה התירוץ של רבינה. והתירוץ השלישי שאמרנו שאין שום קשר בין שתי המשניות, משנה אחת מדברת על משקים שזבו, ומשנה אחרת מדברת על דיני מוקצה. האמת, שהדברים שאומר כאן רבינה בריידר רב אולה, הוא בעצם מביא שהסיבה למה ביצה שנולדה ביום טוב היא אסורה, לפי רבי יהודה, כי הביצה היא מוקצה. ככה גם אמר רב נחמן בדעתו של, בדעתם של בית הלל. למה ביצה שנולדה ביום טוב בית הלל אומרים שלא תאכל? כי הם סוברים כמו רבי יהודה שיש לו דין מוקצה. מצד שני רבי יוחנן וכן רבינה, שהם הלכו עם הכיוון שהסיבה למה ביצה שנולדה ביום טוב לפי בית הלל לא תאכל, כי ביצה שיצאה מתרנגולת זה כמו משקה שיצא מאוכל. וחכמים גזרו על המשקה הזה משום שאדם לא יבוא לסחוט את המשקה, שלא יבוא לסחוט את הפרי, להוציא ממנו משקה, שמשקים שזבו. הם סוברים כמו רבי יצחק שהגזרה למה ביצה שנולדה ביום טוב אסורה, שמשקים שזבו. יש גם עוד שתי דעות נוספות. למה ביצה שנולדה ביום טוב לפי בית הלל לא תאכל? יש את דעתו של רבא, שסובר שזה איסור תורה. מדברים פה ביום טוב של אחר השבת. ביצה שנולדה היום, הוכנה ונגמרה אתמול. ויש איסור להכין משבת ליום טוב. מדברים פה ביום טוב של אחר השבת. ביצה שנולדה ביום טוב, הוכנה בשבת. התורה אומרת, והיה ביום השישי, שהוא יום חול, והכינו את אשר יביאו לשבת. חול מכין לשבת או ליום טוב שגם נקרא שבת. ולא שבת או יום טוב מכינים ליום טוב או לשבת. דיינו, למשל שבת לא יכולה להכין ליום טוב. אם כן, הביצה הזאת אסורה מהתורה. אבל לפי דעתו של רבא, מה שבית הלל אומרים שביצה שנולדה ביום טוב לא תאכל, זה איסור התורה. וספק, יש כלל, ספק בדבר שהאיסור שלו מהתורה, הולכים לחומרה. לעומת זאת, הדעות שאמרנו עד עכשיו, אם זה משום מוקצה, זה מדרבנן. האמת שלעניין ספק יש את דעת התוספות ישנים שהמהרש"א מביא אותו, הוא אומר שנכון שביצה שנולדה ביום טוב, לפי דעת רב נחמן, הסיבה שהיא תהיה אסורה לפי בית הלל, עכשיו הגמרא מביאה קושייה, הרי למדנו, ביצה שנולדה ביום טוב, לפי בית הלל, לא תאכל ביום טוב. מה הסיבה? הבאנו על זה ארבע דעות. דעה אחת סוברת שזה איסור תורה, זה דעת רבה, משום הכנה. התורה אומרת, והיה ביום השישי, שזה יום חול, והכינו את אשר יביאו לשבת. או ליום טוב שנקרא שבת. סעודת שבת, סעודת יום טוב, צריך להכין ביום חול. אסור להכין משבת ליום טוב או מיום טוב לשבת. כאן מדברים ביום טוב שהוא חל ביום ראשון, שלאחר השבת, והכלל הוא שביצה שנולדה ביום טוב, זה אומר שהיא נגמרה ההכנה שלה היום קודם. זה הכלל, ביצה שנולדה היום, זה אומר שההכנה שלה היה אתמול. וביצה שנולדה ביום טוב הוכנה בשבת קודם, לכן היא אסורה ביום טוב מהתורה. רבה, הוא סובר שביצה אסורה מהתורה, בסדר? גם רב נחמן, שלפי דעתו, הטעם, למה בית הלל אוסרים ביצה שנולדה ביום טוב, זה מכיוון שהביצה היא מוקצה, כי מדברים פה בתרנגולת שמייעדים אותה לגדל ביצים ולא לאכילה, והיא מוקצת, והביצה שנולדה מנה היא גם כן מוקצה. נכון שמוקצה זה בדרך כלל סום דרבנן, אבל המערשה מביא את דברי התוספות ישנים שמכותבים, מוקצה חמירה ואבי כאין דאורייתא. זה הלשון. מוקצה הוא חמור וזה כמו מהתורה. אז אם כן, אם תגיד לי שמחמירים פה בביצה שנולדה ביום טוב, כמו איסור מהתורה, אז אם תקבל על הדעת. אומרת הגמרא, במשנה למדנו, ביצה שנולדה ביום טוב. אומרים בית הלל, לא תאכל לביצה הזאת. למה לא? הבאנו על זה ארבע דעות. רב נחמן אומר, מה זאת אומרת? הביצה הזאת היא מוקצה. לכן לא תאכל. מוקצה זה מהתורה או מדרבנן? מוקצה זה מדרבנן. אבל התוספות ישנים, אומר שמוקצה חמירה ואבי כאין דאורייתא. מוקצה זה דבר חמור, זה כאין דבר מהתורה. זה כמו שזה אסור מהתורה. עכשיו יש עוד טעם, למה ביצה שנולדה ביום טוב לפי בית הלל אסורה? אומר רבא, משום הכנה. התורה אומרת, והיה ביום השישי, ביום חול, והכינו את אשר יביאו לשבת, או ליום טוב שנקרא שבת. דורשים. חול מכין לשבת ויום טוב. אתה לא יכול להכין משבת ליום טוב. כאן מדברים ביום טוב שלאחר השבת, יום טוב שחל במוצאי שבת, והכלל הוא ביצה שנולדה ביום טוב, חייב להיות שהיא הוכנה ונגמרה הכנתה בשבת, והיא רק נולדה ביום טוב, אחרי שהיא כבר הייתה מוכנה יום קודם. ומכיוון שהביצה הוכנה בשבת, ביצה שהוכנה בשבת אסורה ביום טוב. ביצה שהכינו אותה משבת ליום טוב אסורה. זאת אומרת, זה אסור מהתורה. עכשיו, יש שתי דעות אחרות שהם סוברים שהאיסור זה רק משום גזירה דרבנן. רבי יוסף אומר שהגזירה היא כדי משום שחכמים חששו שאנשים יבואו לקטוף עצים, לקטוף פירות מהעצים, אז הם אמרו שפרי שנשר מעצמו מהעץ יהיה אסור, וכיוון שביצה שנולדה מתרנגולת זה כמו פרי שנשר מהעץ, אז גם את זה הם אסור. גזירה שלא יבואו לקטוף, ורבי יצחק אמר שזה משום שכדי שלא יבואו לשחות פרי להוציא מנו מיץ, אמרו שמשקים שיצאו מעצמם מהפרי יהיו אסורים, ומכיוון שביצה שיוצאת מהתרנגולת זה כמו משקה שיוצא מהפרי, אז גם את הביצה אסרו. זה רק גזירה מדרבנן. בבקשה הגמרא, אנחנו עכשיו נביא ברייתא, שבברייתא כתוב, ביצה שנולדה ביום טוב או בשבת, אם יש לי ספק, היא תהיה אסורה. לכאורה, מה הכוונה ספק? ספק אם נולדה ביום טוב, ספק אם נולדה בחול. מחמירים. אז אם אני אומר שהאיסור של ביצה שנולדה ביום טוב זה מהתורה, אני מבין למה, יש כלל ספק, דאורייתא ספק בדבר שעשו מהתורה, מחמירים. אבל לפי רבי יצחק ורבי יוסף, שסוברים שזה רק גזרה מדרבנן, ספק דרבנן אמורים ללכת לכולה, אז למה ספיקה אסורה? זו השאלה של הגמרא, מי טבעי. כתוב כאן, אחד ביצה שנולדה בשבת, וזה לא משנה, גם אחד שביצה שנולדה ביום טוב. הדין הוא אותו דין, היא נחשבת אסורה, והיא מוקצה. לכן, הם מטלטלים אותה. למה צריך לטלטל ביצה? לא בשביל לחסות בה את הכלי, יש לו איזה כוס, אין לו מכסה, הוא רוצה להשתמש עם הביצה כמכסה, זה אסור, ביצה שהיא מוקצה, ולא לסמוך בקראי המיטה, אם יש לו אחת מהרגליים של המיטה קצרה מדי, הוא רוצה להאריך אותה על ידי הביצה, לסמוך את הרגל של המיטה על הביצה הזאת, כדי להגביע את הרגל, אחורה הביצה אמורה להתנפץ, זה הרי לא ביצה מבושלת, היא נולדה הרי היום. מביא רשי שאם אתה מעמיד את הביצה על חודה דיינו, אתה מעמיד אותה בגובה, שהחלק העליון והחלק התחתון הם ממש זה מול זה, השפיצים הם אחד מול השני בגובה, אז הביצה הזאת יכולה לשאת מסע מאוד כבד, אבל אם הביצה נולדה ביום טוב, היא אסורה בטלטול, ולכן אסור לסמוך בה קראי המיטה. אבל, למרות שיש דעה שסוברת שאסור לי לטלטל כלי בשביל לצורך מוקצה, אז היה אמור להיות אסור לי לקחת קערה ולהפוך אותה ולשים אותה מעל גבי הביצה. בכל זאת מחדשת כאן הברייתא, אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תשבר. אני יכול לקחת קערה, להפוך אותה ולשים אותה על גבי הביצה כדי שלא ידריכו על הביצה. כל החלק שלמדנו עד עכשיו הברייתא, הגמרא הביאה דרך אגב, בשביל להגיד את שתי המילים הבאות. וספיקה אסורה. אם יש לי ספק על הביצה הזאת, אם היא מותרת או שהיא אסורה, אני מחמיר ואוסר אותה. זה אומר שהספק שיש לי על הביצה, על הצד שהיא אסורה, זה איסור מהתורה. כי הכלל הוא ספיקה דאורייתא, ספק בדבר שהוא מהתורה, זה אסור. אבל אם זה רק אסור מדרבנן, על הצד שזה אסור, ספק אני אגיד שזה מותר. עכשיו, הגמרא הבינה על איזה ספק מדובר פה. מה הסיבה שזה אמור להיות אסור אולי? כנראה בגלל הסיבה שעליה הברייתא מדברת בהתחלה. אם היא נולדה ביום טוב היא אסורה, אז יש פה ספק אם היא נולדה ביום טוב, ספק אם היא נולדה בחול, וכתוב שהיא אסורה. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת להגיד ספיקה אסורה, יש לי פה ספק. אולי הביצה נולדה מתרנגולת של טרפה. היו פה כמה תרנגולות, אחת מהן מטרפה, ויש לי ספק, אולי הביצה הזאת נולדה מתרנגולת טרפה. ועל זה כתוב ספיקה אסורה, ואז זה מובן מאוד. טוב, כי אם באמת הביצה נולדה מתרנגולת טרפה, הביצה אסורה מהתורה. אם יש לי ספק, זה ספק מדאורייתא, לכן מחמירים. אבל על צד שנגיד את הפירוש הראשון, שהספק אולי נולדה ביום טוב, ספק נולדה בחול, וכתוב שהיא אסורה, יש לי פה הוכחה שביצה שנולדה ביום טוב אסורה מהתורה, כמו שאמר רבא, יהיה קשה על רבי יוסף ורבי יצחק שאמרו שכל האיסור זה רק מדרבנן. זה שהגמרא תכף תקשה. רק הגמרא מביאה את ההמשך של הברייתא, והגמרא תכף תדון גם בהמשך. ואם הביצה הזאת שיש עליה ספק אם היא אסורה, ספק אם היא מותרת שאנחנו מחמירים ואוסרים אותה, אם היא נתערבה באלף ביצים אחרות, או באלפיים, או בעשר אלף, לא משנה כמה, אם התערבה הביצה הזאת בכמות אדירה של ביצים אחרות, כולן אסורות. יש לי ספק על הביצה הזאת ואנחנו מחמירים ואוסרים אותה, אם היא התערבבה בביצים מותרות, כל הביצים נאסרות מספק. כי אולי כל אחת מהביצים, אולי זה הביצה האסורה. מספק. עכשיו, הגמרא בהתחלה הבינה שספיקה אסורה, זה הכוונה שיש לי ספק, אולי נולדה ביום טוב הביצה, אולי נולדה בחול. אז בישלמה לרבא דאמר שהאיסור של ביצה שנולדה ביום טוב זה משום איסור מהתורה, משום הכנה, כי מדובר פה ביום טוב שלאחר השבת, וביצה שנולדה ביום טוב זה אומר שהיא הוכנה בשבת, לכן היא אסורה מהתורה, אבל ספיקה דאורייתא, וכל ספיקה דאורייתא לחומרא, אם היא נולדה ביום טוב, הרי היא אסורה מהתורה. אז אם יש לי ספק אם נולדה ביום טוב, ספק אם נולדה בחול, יש לי פה ספק מהתורה, ולכן אני מחמיר. אל רב יוסף, אל רבי יצחק, שלפי דעתם, כל הסיבה שביצה שנולדה ביום טוב אסורה זה משום גזרה דרבנן, דאמרי משום גזרה, או בגלל פירות הנושרין, או בגלל משקים שזבו, ספיקה דרבנן היא. גם אם זה אסור, זה רק אסור מדרבנן, ומספק, בכל ספק את הרבנן, הולכים לכולה. כמו שאמרנו, את דבריו של התוספות ישנים, שמביא אותם המהרש"א כאן, שעל רב נחמן, הגמרא לא מקשה, כי לפי דעתו של רב נחמן, ביצה אסורה משום מוקצה. ומוקצה חמירה הוא חמור, ואבי כן דאורייתא, זה כמו מהתורה, לכן ספק, מוקצה, אנחנו יכולים להחמיר ולהגיד ספיקה אסורה גם כן. אבל לפי רב יצחק ורב יוסף שאומרים שזה רק גזרה דרבנן הסיבה שביצה שנולדה ביום טוב אסורה, אז למה אם יש לי ספק אם נולדה ביום טוב היא תהיה אסורה? הרי גם אם היא נולדה ביום טוב כל האיסור שלה זה רק מדרבנן, וספק דרבנן צריך להקל. בעמוד הבא, בדף ד' עמוד א', 13 שורות מלמעלה, רב אשי מתרץ, מי שרוצה יכול לראות בפנים, אומר תירוץ מאוד פשוט. נכון, בדרך כלל ספק בדבר שהוא מדרבנן אנחנו מקלים, אבל כאן זה ספק דרבנן שמחר כבר לא יהיה לך בכלל ספק. זה בוודאי מותר. ביצה שנולדה ביום טוב אסורה רק ביום טוב. מחר ביום חול זה כבר יהיה מותר. אז חכה כבר למחר. למה להתיר את זה? תאסור את זה. יש כלל, יש דבר שנקרא דבר שיש לו מתירים. מה פירוש? דבר שיש דרך שהוא יהיה מותר, למשל במקרה שלנו. הביצה שנולדה ביום טוב, גם היא נולדה ביום טוב, והיא עכשיו אסורה, היא רק עכשיו אסורה. מחר היא תהיה מותרת בימות החול. עכשיו, דבר שיש לו מתירין, אז אפילו בספק דרבנן הולכים לחומרה, כי חכה למחר. ולפי זה גם מובן המשך הברייתא, למה אם הביצה שיש עליה ספק, אולי היא אסורה, אם היא תרבה באלף ביצים אחרות, כל התערובת תהיה אסורה גם כן. כי מכיוון שמחר היא תהיה מותרת, דבר שיש לו מתירים, אפילו אם הוא יתערבב באלף הוא לא בטל. ככה רבשי מתרץ בהמשך. תירוץ מאוד פשוט, זה מה שיתרץ בהמשך. אבל לפני כן הגמרא עדיין סוברת שספק דרבנן הולכים להקל גם אם זה דבר שמחר יהיה מותר. אבל גם היום הוא יהיה מותר, כי זה כל הספק שלו רק מדרבנן. אז למה אתה אומר על הביצה הזאת שיש עליה ספק, למה שתהיה אסורה? מתרץ את הגמרא, לא מדברים פה, החלק השני של הברייתא הוא לא המשך של החלק הראשון. החלק הראשון מדבר על ביצה שנולדה בשבת, ביצה שנולדה ביום טוב. החלק השני בברייתא מדבר על טרפה. תרנגולת טרפה. יש פה בלול של התרנגולים, יש לו תרנגולת אחת טרפה. עכשיו יש כאן ביצה. הוא לא יודע מאיזה תרנגולת היא נולדה. האם מהתרנגולת הקשרה או מהתרנגולת הטרפה, שיש באיזשהו מום פנימי שהיא לא יכולה להאריך ימים. או שיש לה מום חיצוני, אני יודע, ברגל או משהו כזה. יש לה איזשהו מום שבשביל זה היא טרפה. וגם הביצה שלה אסורה, מהתורה. עכשיו אני רואה ביצה, אני לא יודע אם היא נולדה מתרנגולת קשרה או מתרנגולת טרפה, לכן מספק אני מחמיר, כי זה ספק דאורייתא. וגם מה שכתוב בהמשך הברייתא, שהביצה הזאת שהיא ספק מתרנגולת טרפה, היא תרבבה בתערובת, כל התערובת היא אסורה. סייפה הטען לספק טרפה, חלק השני בברייתא מדבר על ביצה שהיא ספק טרפה. ואם כן, אין כאן קושיה. אין כאן בכלל קושיה על דבריו של רבי יצחק או רב יוסף. נכון, באמת ביצה שנולדה ביום טוב, כל הסיבה שהיא תהיה אסורה זה רק מדרבנן. אז אתה שואל למה ביצה שיש עליה ספק אם נולדה ביום טוב, ספק אם נולדה בשבת תהיה אסורה? זה לא זה הספק. הספק האם הביצה היא טרפה או לא טרפה. זה ספק מהתורה, לכן היא אסורה. לא. אז אם כן, קודם כל אין לנו קושיה מהברייתא על אף אחד מההסברים למה בית הלל אומרים שביצה שנולדה ביום טוב אסורה, בין אם אני אומר שזה מהתורה, בין אם אני אומר שזה רק מדרבנן. בכל מקרה ביצה ספיקה אסורה, או בגלל שנאמר שזה ספק נולדה ביום טוב, ספק נולדה בחול, והסיבה שהיא אסורה, כי מדובר פה לפי אלה שסוברים שהביצה אסורה מהתורה, וגם אלה שסוברים שביצה שנולדה ביום טוב אסורה מדרבנן, פה מה שכתוב ספק זה לא הכוונה ספק אם נולדה ביום טוב, אלא הספק הוא אולי יטרפה. עכשיו הגמרא עוברת לנושא אחר. יש לי שתי אפשרויות להסביר איזה ספק יש על הביצה הזאת שאנחנו מחמירים ואוסרים אותה. אפשרות אחת לומר שיש לי ספק אולי נולדה ביום טוב. אפשרות שנייה, אולי יטרפה. ומה כתוב בהמשך הברייתא? היא הכי, אימא סייפה, בואו נראה את המשך דברי הברייתא. אם הביצה האסורה נתערבבה, אפילו באלף ביצים מותרות, ואפילו בעשר אלף, וגם במיליארד ביצים מותרות, כולם אסורות, כל התערובת נאסרת. למה? היא אמרת בשלמה, ספק יום טוב, ספק חול, אם תאמר שהספק שיש לי על הביצה זה אולי נולדה ביום טוב, אני מבין למה אם היא התערבבה בתערובת של ביצים אחרות, כל הביצים נאסרות. כי יש כלל, דבר שיש אפשרות להתיר אותו, כמו למשל, הביצה אסורה שנולדה ביום טוב, אסורה הרי רק ביום טוב, מחר היא תהיה מותרת, כמו שאמרנו מקודם. זה דבר שיש לו מתירים. אז למה אתה צריך עכשיו לאכול את זה כשהוא ספק אסור? תאכל את זה מחר כשהוא יהיה בטוח מותר. אבל כל זה דווקא, אם הספק שלי זה אולי זה נולד ביום טוב, אז האיסור של ביצה שנולדה ביום טוב מתפוגג ומתבטל אחרי יום טוב. אז לכן, מכיוון שזה דבר שיש לו מטרין, לא בטל אפילו לא באלף. אבי, דבר שיש לו מטרין, וכל דבר שיש לו מטרין אפילו באלף לא בטיל. אז זה מובן. ספק של הביצה הזאת היא אסורה. מדברים פה על ביצה שיש ספק אולי נולדה ביום טוב. ולמה אפילו אם התערבבה באלף, כל האלף ואחד נאסרים? כי מחר הם כולם יהיו מותרים. דבר שיש לו מתירים יהיה מותר. דבר שיש לו מתירים לא יהיה בטל, אפילו באלף. דבר שיש לו מתירים לא יהיה בטל אפילו באלף. אבל כאן אנחנו עוברים מפה עד כמעט סוף השיעור על השאלה. אם אנחנו אומרים שיש ספק על הביצה הזאת, אולי היא טרפה, אפשרות השנייה, למה היא לא בטלה באלף? אלא היא אמרת ספק טרפה? דבר שאין לו מתירין היא. אם זה באמת היה ביצה טרפה, אם זה באמת ביצה טרפה, זה לעולם לא יהיה מותר באכילה. ותיבטל ברובה. תורה אומרת אחרי רבים להטות. דורשים מזה גם כן לעניין איסור והיתר. אם יש לי פה שתי ביצים של היתר מול ביצה אחת של איסור, כבר הם מבטלים את הביצה של האיסור. אז למה אפילו באלף לא בטל? התירוץ של הגמרא, אני כבר עכשיו אומר את הסוף, כי זה מאוד מקל. שיש מקרה, יש מגוון מקרים, אני כרגע בוחר אחד מהם, שזה הגמרא כרגע מדברת עליו, של איסור שלא יהיה בטל ביתר. של תערובת שהאיסור לא יהיה בטל, אף פעם. מתי? דבר חשוב לא בטל. דבר שבמניין לא בטל. דבר שסופרים אותו לא בטל. זה כלל. דבר שבמניין אפילו באלף לא בטל. אם יש לך סוג של מאכל מסוים, או סוג של חפץ, לא משנה, שמוכרים אותו רק לפי מספר, הוא מאוד מאוד יקר, יעלום. אתה לא מוכר בערך. כך, יש לי פה חופן יעלומים, זה עולה מיליון דולר. כל יעלום, אתה מוכר אותו בפני עצמו. יש לי פה שלושה יעלומים, זה עולה כך וכך. אתה מוכר אותו במספר, עם דבר של איסור, שמוכרים אותו לפי מספר, יתערב בהתאר, הוא אוסר את כל ההתאר, כל התערובת. עכשיו, יש דעה, מה תכף תגיד, שזה דעת, רבי יהודה בדעתו של רבי יהושע שהוא סובר שדבר שיש כאלה שמוכרים אותו לפי מספר ויש כאלה שמוכרים אותו לפי השערה, לפי עומדן עצם הדבר שיש כאלה שמוכרים אותו במניין אפילו שזה רק מיעוט זה מצוי שמוכרים אותו במניין גם כן כבר הוא לא יהיה בטל עכשיו, היום בזמננו, בכל אופן נכון לזמן הקלטת השיעור, ביצים מוכרים במניין. אתה מוכר תבנית ביצים, נאמר של 30 ביצים, בכך וכך כסף. אז בוודאי שזה לא יהיה בטל. דבר שבמניין לא בטל. אם יש לך ביצה של איסור, שהתערבבה באלף אפילו ביצים של היתר, כל התערובת אסורה, כי הביצה דבר שמוכרים אותה לפי מספר. 30 ביצים, כך וכך כסף. אתה לא מוכר בערך, אבל בזמן חזל היו מוכרים ביצים גם בסל. היו לוקחים סל, מכניסים שם כמות של ביצים, לא סופרים. כך יש סל, כך פר 40 שקל לסל הזה בשבילך. זהו, לא אכפת לי כמה ביצים יש פה. בערך, אני יודע, יש פה בין 30 ל-40 ביצים, זה לא משנה לי בדיוק כמה. אז אם כן, זה לא ממש דבר שבמניין, אבל בכל זאת, לפי רבי יהודה, בדעתו של רבי יהושע, אפילו באיסור דרבנן, דבר שמצוי גם שמוכרים אותו לפעמים במניין, שמצוי שימכרו אותו גם במניין, אפילו באלף לא בטל. לכן, ביצה, בגלל שזה ביצה, לא בגלל איסור טרפה שבזה, לא בגלל שזה ספק אולי זה טרפה, אולי זה לא טרפה, אלא בגלל שזה ביצה. ומכיוון שביצה מצוי שמוכרים אותו לפעמים, לפי סכום, לפי מספר, לכן הוא לא בטל. זה התירוץ שהגמרא מביאה במסקנה. וכי תימה, ואם תרצה לתרץ, כמו שבאמת זה התירוץ במסקנה, שהסיבה שביצה לא בטלה כי היא חשובה בפני עצמה ולא בטלה, הניחה למה, עכשיו, בזמן חזל היו מוכרים ביצה לפעמים לפי עומדן, בערך השערה, כמו שאמרנו בסל, יש פה בין 30 ל-40 ביצים, זה עולה לך 40 שקל, ולפעמים היו מוכרים את זה במניין, יש לי פה כך וכך ביצים, זה עולה כך וכך כסף, לפי מספר. אז אניחא למאן דאמר, כל דבר שלפעמים דרכו גם להימנות, דרכו להימנות בדרך כלל, אבל יש לפעמים שמוכרים אותו גם בעומד, זה שנינו במשנה שתכף הגמרא תגיד, משנה, מסכת עורלה, שדבר כזה לא בטל אפילו לא באלף, אז מובן, כי באמת ביצה לפעמים מוכרים אותה גם במניין, המצוי שמוכרים אותה גם במניין, ולפעמים מוכרים אותה בעומד. אלא למען דאמר את שדרכו להימנות, שנינו, לא כל שדרכו להימנות, אלא את שדרכו להימנות. ההבדל בין כל לעת, כל שדרכו להימנות, הכוונה, שמצוי שמוכרים אותו במניין, אבל לפעמים גם לא מוכרים אותו במניין. את שדרכו להימנות, הכוונה, לא רק מצוי שמוכרים אותו במניין, אין מציאות שמוכרים אותו בדרך אחרת, רק במניין מוכרים אותו, רק במספר. אין דבר כזה שתמצא שום סוחר בעולם לא ימכור לך ביצים במניין, ביצים בעומד, כולם ימכרו לך רק לפי מספר. אם זה באמת היה נכון, בזמן חזל זה לא היה ככה, בזמן חזל היו מוכרים ביצה גם בעומד, אבל אם תמצא איזשהו סוג של דבר שמוכרים אותו רק במניין, הוא באמת לא יבטל גם לא באלף. אז מה יקלה מימר? הרי ביצה בזמנם לפעמים הייתה נמכרת גם בעומד, בהשערה בערך, אז למה היא לא בטלה אפילו לא באלף? עכשיו הגמרא מביאה את המקור, איפה מצאנו שדבר חשוב לא בטל? דתנן, מי שהיה לו, היו לו חבילות של קטנית שהיו ממתקים בה את התבשיל, שנקראת טלטן. אבל מה? הקטנית הזאת היא אסורה. למה? כי היא נזרעה בשדה, בקרם, בשדה של ענבים. וזה אסור משום כליים, של כלי הקרם. התורה אומרת, פן תוקדש המלאה על כליים, דורשים תוקד אש, שכליים הולך לשריפה. לכן, ידלקו, הם אסורים בענה, כלי הקרם, טלטן שנזרע בקרם של ענבים, אסור בענה. עכשיו, מי עם הטלטן האלה נתערבו החבילות בחבילות של טלטן אחרות, שהן מותרות, והאחרות, החבילות האלה התערבבו באחרות, כולם אסורות בענה, ידלקו דברי רבי מאיר. רבי מאיר סובר שטלטן לא יהיה בטל. למה? כי זה דבר שדרכו להימנות. חבילות של טלטן מוכרים אותם במניין. יש ויכוח, תכף נראה, בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, אם רק במניין, או שמצוי למכור את זה במניין, לפעמים גם בעומד. אבל בכל אופן, מכיוון שכך הן חשובות והן לא בטלות. לכן, אם היה לבן אדם חבילות של טלטן, של כליים, שהתערבבו בכמויות אדירות של חבילות של טלטן שמותרות, כל החבילות של התערובת, כולם אסורות. וחכמים אומרים, מה פתאום? מה פתאום? חבילי טלטן בטלים. בכמה? מכיוון שמדברים פה על אורלה וכליים, שהדין הוא שאורלה וכליים בטלים באחד ומאתיים, יעלו באחד ומאתיים, מה פירוש? אם יש לי פה 200 חבילות של היתר, של טלטן כשר, אם מתערבב פה חבילה אחת של טלטן של כליים, אז עכשיו יש לי 201 חבילות, אני מוציא חבילה אחת ואני אומר זה הכליים או האורלה, ושאר ה-200 חבילות יהיו מותרות. אז אם כן, לפי דעת חכמים, הטלטן בטל באחד ומאתיים. אבל רבי מאיר אומר, מה פתאום? הם לא בטלות אף פעם, הם מוסרות כל תערובת שהיא. למה באמת? שהיה רבי מאיר אומר, עת שדרכו להימנות שמקדש. טלטן שמוכרים אותו במניין, אוסר את כל התערובות, הוא מקדש. וחכמים אומרים, חכמים שהם אומרים, יעלו באחד ומאתיים שעכשיו אמרנו, הם סוברים, אינו מקדש, מה פתאום? טלטן זה לא מספיק דבר חשוב, אז מה הם מוכרים אותו במניין? הוא לא מספיק חשוב כדי שנגיד שהוא לא בטל. אלא יש שישה דברים, לפי דעת חכמים, בלבד, שהם חשובים מאוד ולכן הם לא בטלים בתערובת. רבי עקיבא אומר שיש עוד דבר, יש שבעה דברים חשובים. איזה שבעה דברים? ואלו הם. לפי דעת חכמים, ורבי עקיבא כמובן גם, אגוזי פרח ורימוני בעדן, פרח ובעדן זה שתי מקומות, שהם היו מאוד חשובים האגוזים שגדלים שם, או הרימונים שגדלים בבעדן, וחביות סתומות, וחילפי טרדין, סוג מסוים של טרד מאוד משובח, וקלחי כרוב שגדלים ביחד עם העלים, שהם היו מאוד מאוד חשובים, אותם כרוב שהיו בארץ ישראל, ראה שאומר היה גדל כמו אילן, היה כרוב מאוד מאוד משובח, ודלת יוונית, הם היו מאוד מאוד משובחים, הם היו חשובים והם לא היו בטלים. אז זה השישה דברים שלפי דעת חכמים. רבי עקיבא אומר השישה דברים האלה ועוד אחד, הוא מוסיף אף כיכרות של לחם שאפוי ביד בעל הבית. כשבן אדם אופה לבד לחם, הלחם הזה חשוב לו יותר מאשר לחם שהוא קונה מהמאפייה. אז אם כן, גם לחם כזה, כיכר כזה לפי רבי עקיבא לא בטל אף פעם. הראוי לאורלה, אורלה, דבר שהוא אילן, שראוי שיהיה בו איסור אורלה, שמן אדם נוטע עץ, הפירות של גדלים שלוש שנים הראשונות הם אסורים משום אורלה, אז זה דווקא בעץ, אז אלה שהם עצים, יש להם דין של אורלה, הראוי לכלי הכרם, זה שראוי גם לכלי הכרם, אסור משום כלי הכרם. למשל, חליפי טרדין, כלחי קרוב, כיכרות של בעל הבית, הם לא מין אילן, אורלה לא שייך בהם, אבל כלי הכרם כן שייך בהם. בכל אופן, יש כאן עדת חכמים ורבי עקיבא שאומרים שדבר שהוא במניין אין לו את החשיבות, דבר שמוכרים אותו לפי מספר, הוא לא מספיק חשוב כדי שהוא לא יהיה בטל, הוא כן בטל. אבל מגיע רבי מאיר ואומר, חידוש, דבר שבמניין לא בטל. עכשיו, מה זה נקרא דבר שבמניין? האם צריך שימכרו אותו רק לפי מספר? או שמספיק שמצוי שמוכרים אותו גם במספר, וכבר הוא חשוב. יש בזה ויכוח. תמר עלה. רבי יוחנן אמר, את שדרכו רק להימנות שנינו, רק סוג כזה של פרי, שנמכר רק במספר, ולעולם הוא לא נמכר לפי השערה בערך של עומד, רק הוא חשוב. והוא לא בטל. ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא רק. כל שדרכו להימנות שנינו, גם אם מצוי למכור אותו במניין, אבל לפעמים גם מוכרים אותו בעומדן, גם הוא לא יבטל ברוב. עכשיו, בעצם אנחנו שואלים פה שאלה. עכשיו יש לנו פה, לפני כן, יש לנו פה בעצם שתי דעות של תנאים מרכזיות. דעה אחת שעליה אין בכלל מה לדבר, זה דעת חכמים ורבי עקיבא, שהם אומרים שביצה בוודאי שהיא בטלה באלף, בוודאי בטלה ברוב. כי היא לא ברשימה, לא של השישה דברים של חכמים, ולא של השבעה דברים של רבי עקיבא, היא ודאי בטלה. אז אם כן, לפי דעת חכמים לא מובן בכלל, למה אם ביצה היא ספק טרפה גם באלף לא בטלה. אבל לפי דעת חכמים עוד יש לנו פה קצה קצהו של אפשרות להסביר. חכמים אומרים שדבר שנמכר במניין, לא בטל. הביצה נמכרת גם במניין וגם בעומד. אז עכשיו, לפי דעת, הניחה לרבי שמעון בן לקיש, שהוא סובר בדעת חכמים, שלא צריך שהדבר ימכר רק לפי מספר כדי שהוא יהיה חשוב, אלא עצם זה שמצוי שהוא נמכר במספר, כבר הוא מספיק חשוב, ולכן הוא לא בטל, אז מובן למה ביצים לא בטלים אפילו באלף. אלא לרבי יוחנן, שהוא סובר אפילו בדעת חכמים, שסוברים שדבר שבמניין לא בטל, זה צריך שזה יהיה דבר שנמכר רק במניין. אז אם כן, מה יקלה ממר? הרי ביצה נמכרת גם בעומד. אז למה ביצה טריפה? לא בטלה, אפילו לא באלף. תרץ את הגמרא בסדר. אז לפי רבי שמעון בן לקיש, יש לנו כבר קודם כל הסבר. למה ביצה לא בטלה? כי היא נמכרת גם במניין. כי זה הולך לפי דעת רבי מאיר. אבל לפי רבי יוחנן, חכמים ורבי עקיבא בוודאי לא סוברים שביצה לא בטלה באלף, כי לא ברשימה של השישה או השבעה דברים. ואפילו לפי דעת רבי מאיר, אומר רבי יוחנן, רבי מאיר אומר שרק דבר שנמכר רק במניין לא בטל באלף, אבל ביצה נמכרת לפעמים גם בעומד, אז היא כן אמורה להיות בטלה באלף. אז אם כן, מה יקלה ממה? תרץ את הגמרא, את התירוץ שזה המסקנה. אמר רב פאפה, היי תנה, התנה של הברייתא שאמר, שביצה שיש עליה ספק אולי היא אסורה, והעמדנו שזה ספק טריפה. למה היא לא בטלה באלף? התנה של הברית הזאת הוא תנה דליטרקציות, הוא התנה שמצאנו אותו לעניין מידה של ליטרה של קציות, שקציות זה תאנים מיובשות. יש שם תנה, כמו שאמרנו, זה דעתו של רבי יהושע על פי דבריו של רבי יהודה, ככה רבי יהודה סובר בדעתו של רבי יהושע, דאמר כל דבר שנמכר, מצוי שהוא נמכר במניין, אפילו אם לפעמים הוא נמכר גם בעומד, ואפילו בדבר שהאיסור שלו הוא רק מדרבנן, בכל זאת לא בטיל, הוא מספיק חשוב והוא לא בטל. כמו למשל קציות, תאנים מיובשות. תאנים מיובשות נמכרים לפעמים במספר ולפעמים בהשערה, בערך, בעומד. ויש תנא שסובר שלמרות שמדברים פה על תאנים שמהתורה פטורים מתרומות ומעשרות, כי מהתורה חייבים להפריש תרומה רק או מתבואה, גורן, או מענבים ויין, יקב, או מיצהר, דהיינו זיתים או שמן זית. ועל תאנים חייבים לתת תרומות רק מדרבנן. ואם יש לי ספק, יתערבב לי קציות של תרומה בתוך קציות של חולין, אומר רבי יהושע, לפי דעתו של רבי יהודה, שהקציות האלה לא בטלים, לא בטלות. למה? כי מצוי למכור את הקציות האלה גם במניין. עכשיו, הקציות האלה, כל האיסור שלהם הוא רק מדרבנן. בכל זאת הם לא בטלים. לא בטיל. וכל שכן בדאורייתא, כל שכן ביצים, שאם הן אסורות, זה איסור תורה, כי זה טרפה, אולי זה ביצה מתרנגולת טרפה. כל שכן שאותו רבי יהושע יסבור, שאפילו באלף היא לא תהיה בטלה. איפה זה אותו רבי יהושע? דתנן, משנה. ליטרקציות, מידה, לא משנה כרגע בדיוק כמה זה המידה הזאת, יש מידה מסוימת שנקראת ליטרה, של תאנים מיובשות. איך היה הולך? איך היו מייבשים את התאנים? קודם כל הם מפזרים את התאנים על השדה, הם היו מתייבשים, ואז היו לוקחים, מוציאים מהם על ידי מקצע, שזה סוג של כלי, שעל שם זה התאנים נקראים קציות, היו מורידים מהם את העוקץ, ואז היו דוחסים אותם בצורה של עיגול, בתוך עיגולים, יש כל מיני דרכים, תכף נראה, יש כלי שנקרא עיגול עם בית קיבול, ויש, היו לפעמים בחבית או באיזשהו סל שנקרא כברת. ליטרקציות. פה אנחנו מדברים על קציות של תרומה, ליטרה של קציות של תרומה, שדרסה על פי כלי שנקרא עיגול. שבו עושים את עיגולי הדבלה, לוקחים את כל התאנים המיובשות אחרי שהורידו מהם את העוקץ, ומחברים אותם בצורה של עיגול, וככה עושים אותם כמו גבינה כזאת, כמו צורה של גבינה עגולה. עכשיו, היו לו כמות גדולה מאוד של עיגולים כאלה של דבלה. אחד מהעיגולים זה היה עיגול של תרומה, תכנן להביא את זה לכהן, או שהוא בעצמו כהן. תרומה נאכלת לכהן. עכשיו הוא לא זוכר איפה הוא שם את הליטרה של הקציות של התרומה. עכשיו כל הקציות, כאן יש ספק, אולי הם תרומה. אינו יודע באיזה עיגול דרסה. יש פה עכשיו תערובת. אותו דבר אם הוא... הקציות האלה היו על פי חבית. החבית היא... מלמט... יש את הקיבול מלמטה ולמעלה יש את הפי החבית. הוא דרס את הקציות על פי החבית, בשפה של החבית למעלה. ואינו יודע עכשיו באיזה חבית דרסה, יש פה כמויות של חביות, באחד מה... ובכל החביות יש שם קציעות בפי החבית, ועכשיו לא זוכר איפה הקציעות של התרומה. יש פה קציעות של חולין ותרומה, הוא לא יודע איזה תרומה, כל פעם התערבב. וכן, אם הוא דרס את הקציעות על פי כברת, הכוונה סל של נצרים כנראה, ואינו יודע באיזה כברת דרסה. קיצור, יש פה שלושה מקרים שהרעיון שלהם הוא אותו רעיון. יש לי פה ליטרה קציעות של תרומה שהתערבב בהרבה ליטרות של קציעה, של קציעות של חולין. אבל לא יודע עכשיו מה תרומה, מה חולין. יש כאן ויכוח בין רבי אליעזר שמעיקל, שהוא סובר שהתערובת יותר מהר תהיה בטלה, לבין רבי יהושע שמחמיר. עכשיו, מה הדעות המדויקות שלהם? על זה לבד יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. רבי מאיר סובר שלפי כל הדעות יש אפשרות שהליטרה קציעות תתבטל ב-101, תרומה בטלה ב-101. זאת אומרת, אם יש לי פה 100 חולין שיתערבב בהם אחד של תרומה, אז יש לי פה 101 עכשיו של קציעות, אני מוציא קציעה אחת, ליטרה קציעות אחת, והיא נחשבת כמו שהיא תרומה, וכל המאה נשארים חולין. מקודם דיברנו על אורלה וכלאיים, הם בטלים ב-1 ו-200, כן? שאותו רעיון כמו 1 ו-100, רק שמה זה 1 ו-200. תרומה בטלה ב-1 ו-100. כולם מודים שהקציעות האלה גם כן יהיו בטלות. רק כל השאלה, כל הוויכוח, לפי דעתו של רבי מאיר, כל הוויכוח בין רבי אליעזר ורבי יהושע, זה אם אני מחשיב גם את הקציעות שנמצאים בתוך החבית. כי הרי אנחנו יודעים בוודאות שאת הקציעות שמנו בפי החבית, בשפה של החבית. אז אולי תגיד שצריך שיהיו פה 101 חביות, שבכל ה-101 חביות יש קציעות, ואז נגיד שהליטרה קציעות של התרומה תהיה בטלה ב-101 פיות של החביות של החולין. או שנאמר, לא צריך דווקא שיהיה לי פה פיות של חבית, אלא צריך שיהיה לי פה פי 101, שיהיה לי פה 101, יחס של האחד של התרומה מול 100 של חולין, שיהיו קציעות, 100 קציעות מול הליטרה קציעות הזאת של התרומה. ואני יכול גם להתייחס לקציעות שנמצאים בתוך החבית. למרות שאני יודע בוודאות שהתרומה הייתה בפי החבית. גם הקציעות שנמצאים בתוך החבית מצטרפות לבטל את הליטרה שנמצאת בפי החבית של התרומה. רואים את הקציעות העליונות שבפי חבית כאילו הן פרודות מהקציעות שנמצאים בתוך החבית. ומתייחסים לכל הקציעות יחד. זאת אומרת, לא חייב שיהיה כאן 100 חביות או 101 חביות. יכול להיות כאן אפילו כמות, נאמר, של 10 חביות. ויש פה סך הכל 10 פיות של חביות. אני מתייחס לכל הקציעות שנמצאים בפנים, ואם יש בתוך כל 10 חביות האלה פי 100 לעומת הליטרה קציעות של תרומה, הם בטלים, אני מוציא ליטרה אחת של קציעות מתוך 10 חביות, ואני מייחס את זה שזה התרומה, וכל השאר יהיה חולין. מעלות לבטל את העליונות. רבי יהושע מחמיר, הוא אומר, אני צריך 1 ו-100 של פיות של חבית. כי אני יודע בוודאות הרי שהתרומה הייתה בפי החבית. לכן, אם יש שם 100 פומין מול הפה, יש פה 100 פיות של חבית מול הפה של החבית האחד של התרומה, אז יעלו והתבטלו ב-1 ו-100. ואם לאו, אם אין פה 100 פיות של חבית של היתר, כל הפומין יהיו אסורים. אבל מצד שני יש כאן גם כולה. כי אם אני לא מתייחס לפירות שנמצאים בתוך החבית, כדי שיבטלו את הליטרקציות שנמצאת בפי אחת החביות, אני גם לא מתייחס אליהם כדי לאסור אותם, כי אני אומר, שמה, מבחינתי, כל מה שבתוך החבית לא נחשב פה חלק מהמיקוח פה של הביטול. זאת אומרת, מעולם לא היה בו תערובת של איסור, כי הרי התרומה הייתה תמיד למעלה. התרומה תמיד הייתה בפי החבית. אז כל מה שהשוליים, והשוליים דנו, הקציעות נמצאים בתוך החבית, כולם יהיו מותרים. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי מאיר, הוא מביא את הוויכוח שרבי אליעזר סובר שמתייחסים לכל הקציעות שבחבית. לכל התאנים שבחבית. ומצד אחד, זה יוצא פה שזה בא להקל. מה זה בא להקל? שגם אם יש לי פה בתוך יש לי בסך הכל 10 חביות של תאנים, אם יש לי שם מעל 100 קציות, ליטרה קציות חולין, יכולים לבטל לי את הליטרה קציות של התרומה, שימצאים בפה החבית. מצד שני, אבל זה יוצא חומרה, כי אם אין לי 100 של ליטרה קציות של חולין, אז כל הקציות נאסרות, גם שימצאים בתוך החבית. לעומת זאת, רבי יהושע אומר, אני מתייחס רק לפי החבית. לכן זה יכול להיות מצד אחד חומרה, כי אני צריך שיהיה לי פה עוד 100 חביות מול החבית של התרומה. ומצד שני זה יכול להיות כולה. כי גם אם אין לי 100, כל מה שנאסר זה רק הליטרה קציות שנמצאים בפי החבית, אבל הקציות שנמצאים בתוך החבית לא נאסרות. בא רבי יהודה והוא אומר, אני סובר שהוויכוח שלהם זה הרבה יותר לחומרה. רבי אליעזר שמקל, הוא אומר את מה שאמר רבי יהושע לפי דעתך רבי מאיר. הוא אומר שמתייחסים רק לפי החבית. אם יש שם 100 חביות, ואם ככה יש שם 100 פומין, 100 פיות של חביות, אז יעלו. אז אני אומר שמבטלים באחד ומאה את הליטרקציות של התרומה. ואם לאו, אבל אם אין לי פה 100 חביות, כל הפומין אסורים. כי הם לא בטלים, ואחד מהפומין יש פה ליטרקציות של תרומה, אז הכל יש, מוגדר כתרומה. אבל מצד שני, כמו שהקציות שנמצאים בתוך החבית לא מצטרפות כדי לבטל את הקציה שבפי החבית, הן גם לא נאסרות. מסתכלים עליהן כמו שהן מופרדות. והשוליים מותרים. כל הקציות שנמצאים בתוך החבית, לא בפי החבית, הן יהיו מותרים. וכאן אנחנו באים לתנה של ליטרה קציות, ורבי יהושע אומר, הוא מחמיר אחי מכולם. אפילו אם יש שם מיליון פומים, 300 בדרך כלל זה גוזמה, אפילו אם יש שם 300 פומים של, 300 חביות של תאנים, של קציות, זאת אומרת, אפשר, ודאי שאפשר לבטל כאן את הליטרה קציות של תרומה, לא יעלו. ליטרה קציות לא בטלה, גם לא באלף. למה? כי ליטרה קציות זה דבר שלפעמים מוכרים אותו במניין, מצוי שמוכרים אותו במניין. סובר רבי יהודה, בדעתו של רבי יהושע, שדבר שמצוי למכור אותו במניין, כמו ליטרקציות, ליטרקציות של תרומה, כל התרומה שלו זה רק מדרבנן, כמו שאמרנו, כי מהתורה יש תרומה רק בדגן, תירוש ויצר, תבועה, ענבים ויין וזיתים ושמן זית. כל התרומה זה רק מדרבנן, אבל מכיוון שזה דבר שמצוי למכור אותו במניין, הוא לא בטל, אפילו לא באלף. אז אתה שאלת, מי זה התנא שסובר? שאם יש לי כאן ביצה, שספק טרפה, התערבבה באלף, היא לא נהיית בטלה, זה התנא הזה. הוא סובר, הרי אם זה ספק טרפה, אז על הצד שזה טרפה זה אסור מהתורה. הוא סובר שדבר שמצוי למכור אותו במניין, למרות שלפעמים מוכרים אותו באומת, כמו ליטרקציות שהוא בהגדרה הזאת, גם ביצה בהגדרה הזאת, לא בטלה אפילו לא באלף, לכן הביצה לא תהיה בטלה אפילו לא באלף, למרות שמדברים פה על ביצה טרפה. כאן הברייתא מוסיפה עוד משפט, שלכאורה המשפט הזה נראה מאוד תמוה, הברייתא אומרת, אם דרסה בעיגול, הוא דרס את התרומה, כאילו הכין את העיגולי דבלה בעיגול, ואינו יודע באיזה עיגול דרסה, דברי הכל יעלו, דברי הכל היא מתבטלת, שואלת מה פרוש דברי הכל יעלו, על זה בדיוק דיברנו, היינו פלוקטיים, מדברים פה עד עכשיו גם כן על עיגולי דבלה, על קציות שאנחנו דרסנו אותם בעיגול, זה אחד מהמקרים שדיברנו, עיגול, חבית וכברת. מה אף פאפ? אני אגיד לך מה הברייתא מתכוונת בסיום דבריה. אחי כמה, אם דרסה לתרומה בעיגול, אבל לא דרס אותה דווקא בפי עיגול. עד עכשיו דיברנו שהוא דרס את הליטרקציות בשפת, בפה של החבית. אז אני יודע בוודאות שהליטרקציות הייתה בפי החבית, אז אני לא מייחס, כשאני רוצה לבטל את זה ב-101, אני לא מתייחס ל... כשאני רוצה לבטל את זה ב-101, אני לא מתייחס לכל מה שבחבית לפי חלק מהדעות, אלא אני מתייחס רק לפי החבית. כי אני יודע בוודאות שדרסתי את ליטרקציות בפי החבית, אבל אם אני דרסתי את ליטרקציות ולא דווקא בפי החבית, אלא אני לא יודע בדיוק איפה בחבית דרסתי את זה, יכול להיות שזה באמת, יכול להיות שהליטרקציות של התרומה, דרסתי אותה בתוך החבית באחד מהפינות, אני לא יודע באיזה מקום בעיגול דרסה, היא לצפונה של העיגול, היא לדרומה של העיגול, לא יודע בדיוק איפה, אז אם כן בעצם התערובת כאן, הליטרקציות מעורבבת פה בתוך כל הקציות שבחבית, שבעיגול, אז דברי הכל יעלו, באחד ומאה. כל הדעות כמובן שסוברים של התרקציות יכולה להתבטל. זאת אומרת, עכשיו אומר גם רבי יהושע, אגב, גם רבי יהושע, לפי דעתו של רבי יהודה, שסבר שדבר שלפעמים נמכר במניין לא בטל, פה הוא יודע שזה כן יהיה בטל. למה? כי בכיוון שכל פה מעורבב ביחד, אז זה כבר לא נחשב דבר שבמניין. הן לא ניכרות בפני עצמם, מדובר פה שגם כן הן דרוסות יחד כולם, הן לא ניכרות בפני עצמם, לכן זה לא נחשב דבר שבמניין, וזה לא נחשב אפילו דבר שמצוי למכור אותו במניין, לכן כולם מודים שהוא יהיה כן בטל באחד ומאה. כאן הגמרא מביאה את התירוץ שכבר הבאנו את זה קודם בעל פה, שהייתה פה שאלה, הברייתא אומרת, כתוב שם הביצה שנולדה ביום טוב או בשבת, אז הביצה תהיה אסורה. אם יש ספק, מחמירים. אז שאלנו, לפי רבא מובן, שאם היא נולדה ביום טוב, אז היא אסורה מהתורה, אני מבין למה מחמירים בספק. אבל לפי דעתם של רבי יצחק ורבי יוסף, שהם סוברים שכל האיסור של ביצה שנולדה ביום טוב זה רק מדרבנן, למה בספק אתה מחמיר? הרי ספק דרבנן אמורים להקל. אז על זה רבשי מתרץ. רבשי אמר, לעולם יש כאן ספק באמת יום טוב ספק חול, לא כמו שתירצנו שמדברים לפי דעתם בספק טרפה, ולכן זה ספק מהתורה. באמת מדברים פה אולי ספק, שיש פה ספק, אולי היא נולדה ביום טוב, כמו שנשמע בפשטות דברי הברייתא. הברייתא דיברה על ביצה שנולדה ביום טוב, אז כתוב ספיקה אסורה, אז תשאל, למה באמת היא אסורה? לפי דעת רבי יצחק ורבי יוסף, שכל האיסור של ביצה שנולדה ביום טוב זה רק מדרבנן, אז אם זה ספק צריך לעכל, ספקה דרבנן לכולה. התשובה היא נכון, בדרך כלל ספקה דרבנן לכולה, אבל במקרה הזה אנחנו מחמירים בספק דרבנן. למה? הווי דבר שיש לו מתירים. הרי הביצה שנולדה ביום טוב תהיה מותרת אחרי יום טוב. וכל דבר שיש לו מתירים, אפילו בדרבנן, קודם כל הוא לא בטל, אפילו לא באלף. אם יתערבב ביצה של איסור, ביצה שנולדה ביום טוב, שהיא תהיה מותרת במוצאי יום טוב, אז אפילו אם יש פה אלף ביצים של חולין שמותרות, כל הביצים נסרות. למה? מכיוון שמה הבעיה שהכל ייאסר? הרי מחר אתה יכול לאכול את זה ביתר גמור. אז למה היום לאכול את זה בספק? אולי זה אסור. דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטל. ואפילו בדרבנן, אפילו שכל האיסור פה הוא רק מדרבנן. ואותו דבר, כמו שהוא לא בטל אפילו לא באלף, אז אותה חומרה נגיד גם לעניין ספק. נכון שבדרך כלל, דבר שבדרבנן ספק אנחנו מקלים, אבל דבר שבדרבנן, בדבר שיש לו מתירין, אז אפילו שזה רק ספק דרבנן אנחנו נחמיר, ולכן ספקה היא אסורה, ולכן גם כן, ממשיך הברייתא שאומרת, שאם התערבבה הביצה הזאת באלף ביצים של היתר, כל הביצים יהיו אסורות, למה? מכיוון שזה דבר שיש לו מתירין, דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטל, ועד כאן, דף ג'.